ואם תשאל ותאמר, אם כן, הרי כל הפעולות המיוחדות לכל אחד ואחד מן הנבראים, הפעולות מתחייבות ממנו מעצמו, ואינו משנה פעולותיו. למה לא נמצאו פעולות אלוקיות מן המצוות, הם המצוות מן האדם בעצמו? הפעם הקודמת הגענו למסקנה שמהות האדם זה לבטא את עולמו האנושי. והביטוי האנושי המובהק או היחיד זה המצוות. רק במצוות האלוקיות אנחנו נפגשים עם ביטוי ייחודי שמבטא את המין האנושי. כל עוד האדם לא מקיים מצוות ולא לומד תורה, עוד לא נפגשנו עם האמירה האנושית המיוחדת. לא הייתה פה שום אמירה אנושית. זה שהאדם אוכל עם סכין ומזלג, זה עדיין לא אמירה אנושית. סתם, הוא אוכל, אז הוא אוכל עם סכין ומזלג. יש כל מיני צורות אכילה. יש חיות שאוכלות עם הידיים, יש חיות שאוכלות עם הרגליים, יש חיות שאוכלות עם השיניים, האדם אוכל עם סכין ומזלג. איפה פה אמרת משהו אחר? שכל הנושא שלך בחיים הוא אחר לגמרי. שכל השאיפות שלך, מי אתה, מה מעניין אותך, מה אתה רוצה, מה מניע אותך. עוד לא אמרת אמירה אנושית משמעותית. רק כשאדם מקיים מצוות, הוא אומר אמירה אנושית משמעותית. שהמניע שלו בחיים הוא אידיאלים אלוקיים. זה לאמת לא קיים בעולם החיים. כשהאדם אנחנו רואים שהוא מתמסר לערכים אלוקיים, שהוא משקיע בהם, שהוא מקריב למענם, שהוא חושב עליהם, שהוא מתרגש מהם, רוצה אותם, זה אנחנו לא מוצאים בעולם החיים. עכשיו הנה נפגשנו עם האדם. שואל המהר"ל, אם זה המהות של האדם, למה זה לא זורם? כמו שבכל הטבע, פרק א' פתח בזה, שבכל הטבע, כל נברא פועלת פעולותיו בצורה טבעית. השמש מחממת, הארץ מצמיחה, המים מרווים. למה לא נאמר, למה לא זה לא ככה, שבאופן טבעי, האדם יוציא לפועל את עולמו האנושי, בצורה טבעית. כמו שהחיות חיות. אז האדם, באופן טבעי, זרום ממנו מצוות, מעשים טובים, אידיאלים, ערכים. למה זה לא זורם? למה זה לא טבעי? אם זאת המהות של האדם, היינו מצפים שזה טבעי. זו שאלה מאוד גדולה, כי זאת השאלה שגורמת וגרמה וגורמת לחלקים גדולים מאוד במין האנושי, לראות בערכים האלוקיים, באידיאלים, דבר לא אנושי, לא טבעי. זה לא טבעי. הטבע של האדם, תסתכל מה הטבע שלו, הוא אחר. מסקנה, אידיאלים גדולים, זה לא נורמלי. להיקיים מצוות, זה לא שפוי. עובדה, זה לא זורם לי בצורה טבעית. מה, למה ללכת נגד הטבע? זה נראה לא אנושי אפילו. מסביר המהר"ל שזאת לא שאלה. נכון שראוי שיהיו לו פעולות באות מן האדם. זה נכון. שזה הטבע של האדם. מה הבעיה? שיש יצר הרע שברא באדם מביאו לפעולות הרעות שבאות ממנו מצד יצר הרע. הבעיה שהאדם מורכב משני טבעים. זאת הבעיה. יש לאדם שני מרכיבים בטבע. יש לו הטבע מצד נשמתו, ויש את הטבע מצד גופו. מצד הנשמה, מצד צלם אלוקים שבאדם, הדבר הכי טבעי זה להיות אלוקי, ערכי. אבל האדם נמצא כאן, בעולם הזה. ובעולם הזה יש טבע אחר ששולט. טבע שלקוח מעולם החי. מעולם החומר. ובגלל שיש פה שני תוואים שונים, זה יוצר מבוכה, זה יוצר קושי. ולכן אומר משה לעם ישראל, אז הינו השמיים והדבר. מה קרה לכם? הוא מוכיח אותם. למה אתם עוזבים את הטבע האנושי שלכם? כמו שהתבהר בפרקים הבאים, זה לא לפי הסדר, אתם עוזבים את הטבע האנושי. לפי הסדר השכלי, ראוי שיתחייבו פעולות מכל נברא כפי מה שראוי. וכיוון שיש לאדם נפש אלוקית שכלית, נשמה, חלק אלוק ממעל, נטייה מאוד חזקה לערכים ואידיאלים, ראוי לו פעולות מיוחדות, פעולות המצוות שבתורה, זה היה מה שאמור להיות, יזרום. אלא מה? שיש טבע אחר, שקוראים לו היצר הרע. הוא מעכב. אמנם, כל המין מבני האדם אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. נכון שכל מיני בני האדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם. כל בני האדם יש להם את אותו מבנה ביולוגי. לכל בני האדם יש את אותו מבנה רציונלי. אף על פי כן, אנחנו רואים הבדלים בין בני האדם. במה? שיש לחלק מהם יותר אלוקים מזולתם. במערכת היחסים שבין שני הטבעים, הטבע הנשמתי והטבע הגופני, אנחנו מזהים הבדל בין עם ישראל לבין שאר האנושות. ההבדל בין עם ישראל לבין שאר האנושות הוא לא בגוף ולא ברציונליות. ההבדל הוא במערכת היחסים. איזה טבע יותר דומיננטי? אצל עם ישראל יש דומיננטיות יותר גדולה לטבע הנשמתי. הטבע הנשמתי הוא יותר זורם, הוא יותר טבעי, הוא יותר פשוט. למשל, אתה רואה, היסטורית, הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בעם אשר בחר בו, השם יתברך יותר משאר העמים. לא מצאנו עם שהביא לאנושות את התנ"ך. עם כל הכבוד לכל המין האנושי, עם כל הרציונליות והעוצמות, אין עם שהצליח להביא לאנושות את התנ"ך. תופעה. אין דבר כזה. אנחנו רואים שהתנ"ך זאת לא יצירה חד פעמית. אנחנו רואים שעם ישראל מייצר מבחינת הרוח והנטייה האלוקית יצירות שאי אפשר להעריך ולתאר אותן. לאין ארוך מכל עם אחר. תחומי ההתעניינות של עם ישראל במוסר האלוקי, בערכים האלוקיים, בלתי ניתנים למדידה בכלל מול האנושות. אין דבר כזה, אין לזה אח ורע. ההתעניינות שלנו כעם בערכים האלוקיים והדיוק בהם וההשקעה בהם, אין לזה דוגמה ולשון במין האנושי. אין ספק שנבואה זה לא מקרה. זה תורה תופעה. זאת אומרת שיש פה פוטנציאל אנושי אחר. איזו הכנה בנפש האדם. זה כישרון, זה סגולה. ותמצא הכנה זו מיוחדים בעם אשר בחר בהם השם. תראה שהעם הזה נפשם יותר אלוקית מצד הכנה זו. זאת אומרת שהציפייה מעם ישראל להוציא לפועל מצוות ותורה היא כמובן הרבה יותר גבוהה, יותר עשירה משאר המין האנושי. גם זה מוכרח לומר, זה גם הגיוני, אומר המהר"ל, שהעולם הזה שסוף סוף בו בבני אדם עולם הטבע. האנושות כולה נמצאת בטבע. ודבר טבעי ראוי שימצא בכל המין ושווה, כמו שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. זה שתמצא שינוי שני מקומות, זה לא שינוי כלל. זאת אומרת שאנחנו מצפים לשוויון בטבע. בתחום הטבעי, כלומר, בתחום הגופני, אנחנו מצפים לשוויון מאוד מאוד גדול. למה? כי אתה רואה שחוקי הטבע אחידים בעולם. העובדה שחוקי הטבע אחידים בכל העולם, זה יוצר ציפייה שברובד הזה, נקרא לו הרובד הקיומי, הטבעי, יהיה שוויון במין האנושי. כמו שאנחנו לא נגיע לארץ אחרת, ופתאום שם חוקי הפיזיקה שאנחנו מכירים לא חלים. לא הגיוני, אנחנו לא מכירים דבר כזה, שאנחנו ניסע פתאום לארצות הברית, ושם פתאום המתמטיקה היא אחרת לגמרי. אנחנו לא מכירים את זה. אז לכן גם בתחום הפיזי, הציפייה שלנו היא לאחידות. אז איפה נקודות ההבדל? לא בפיזי. שם יש שוויון. בצרכים הפיזיים, במבנה הפיזי, ביצרים, בכל העולם הזה, הטבעי גופני, אנחנו יוצרים, מצפים לשוויון, כמו שיש גם שוויון בעולם הרציונלי. איפה אנחנו נראה שוני? באלוקיות. שם לא יימצא בשווה לכל המין. שם באמת אין לנו ציפייה לשוויון. עד רבה, אנחנו יודעים שהמצב הנורמלי של חברה הוא שאין שוויון בתחום הזה. שיש בתוך החברה חלקים יותר עליונים רוחניים וחלקים פחות. נדמיין לעצמנו חברה אנושית, שבה כולם מאוד מאוד עם נטיית צדק, מוסר, מאוד מאוד קיצונית. אי אפשר לנהל כאשר שום דבר. אי אפשר יהיה לנהל כלום. האדם יקום בבוקר ויגידו לו, נו, לך לעבודה. למה לך לעבודה? יש פה מישהו שצריך, חולים שצריך לבקר אותם. לך לבקר חולים. יש פה אבלים שצריך לנחם, אנחנו ננחם אבלים. ככה הוא עובר כל היום, עושה מצוות. פה יש מישהו שצריך להתפלל עליו. אז הוא לא מגיע אף פעם לעבודה. אז מה קורה בסוף? הוא לא זורח איתה. אז לא צומח לכם מן האדמה. ואם כל בני אדם יהיו כאלו, אז לא יהיה מה לאכול. לא יהיה מי שיבנה בתים. לא שמי שיסלול כבישים. כי כל הזמן כולם עסוקים בכל מיני המצוות ועזרה, וזה לא יעבוד. לכן באופן טבעי אנחנו רואים שהחברה האנושית מורכבת משכבות. יש בתוך החברה עלית מוסרית רוחנית של צדקות גדולה מאוד. והיא נותנת אופק ושאר רוח. אבל חלקים גדולים מהחברה, בשביל שהחברה תוכל להתקיים, יש בהם פחות נטייה רוחנית, פחות נטיית אלוקיות חזקה, ולכן הם יותר מופקדים, רגע, צריך פה להסתדר בעולם ולהתקיים, והם לא עזרת החיטה, לא יהיה מה לאכול, והם עובדים. כמו שכותב הרמב״ם גם, שלמזלנו, כן, יש עמי ארצות. גם הגמרא אומרת את זה. שלמזלנו הטוב, כך אומרים תלמידי חכמים. אומרים תלמידי חכמים, למזלנו יש עמי ארצות. אם לא היו עמי ארצות, הייתה בעיה מאוד גדולה. או כמו שהגמרא אומרת, מסכת פסחים, שאסור לגור בעיר שראשיה תלמידי חכמים. אסור לגור בעיר שראש העיר הוא תלמיד חכם. למה? כי זה יהיה קטסטרופה, העיר הזאת לא תעבוד. ואת כל הכסף הוא ייתן לבתי הכנסת, וייתן אותם לאברכים שלומדים תורה, עוד שהוא יחלק את כל הכסף לצדקה. וכל פעם יגידו לו, רגע, פה חסר גן שעשועים. מה גן שעשועים? מה שעשועים? איזה שטויות. מתפללים. יגידו לו, פה לא פינו את הזבל בזמן. מה זה משנה? זבל, לא זבל. העיקר זה להתפלל, ללמוד תורה. אי אפשר ככה לנהל עיר. למזלנו, ראשי העיר, בכל מקום ומקום, הם לא תלמידי חכמים. וטוב שכך. כמו שזה נכון, אומר המהר"ל, בתוך החברה, בתוך כל חברה, אנחנו לא יכולים לצפות לאחידות בעולם הרוחני. כי אז העולם הזה היה נבדל. זה לא היה העולם הזה. אם הכל היה אלוקי, העולם הזה עולם הטבע, הוא לא נאמר נבדל. זה מחייב שאין נמצא אלוקיות לכל המין בשווה. רק בחלק. כמו שזה ברור לנו בתחום החברתי, אומר המהר"ל, עכשיו תסתכל במקרו, ככה העולם עובד מבחינת האוניברסלית, בראייה בינלאומית. בראייה בינלאומית, יש עם שהוא התלמיד חכם של האנושות. יש עם שהוא הצדיק של האנושות. זה לא טוב שכולם יהיו כאלו. צריך 70 אומות העולם. שהם לא כאלו. בזכות זה, האנושות מתקיימת ומתפקדת. אם האנושות הייתה מורכבת רק מעם ישראל, העולם החומרי לא היה מתפקד כמו שצריך. העולם הפיזי לא היה מתנהל כמו שצריך. היה פה ממלכת כהנים, גוי קדוש. למזלנו הטוב, יש 70 אומות. 70 אומות העולם, מאוד מוטרדים, אומות העולם, ממה שקורה כאן מבחינת הקיום הפיזי. למזלם של אומות העולם, יש עם שמאזן אותם. עם שאצלו הנטייה הרוחנית, המוסרית, מאוד חזקה. לכן אצלנו התורה והמצוות, והעיסוק בהבעת צלם אלוקים שבאדם, הנשמה, הוא מאוד מוקצן. מצוין. אומות העולם מביאים יותר את הטבע הזה, אבל בסופו של דבר כולנו חלק מהמין האנושי, גם לנו יש נקודת מגע עם האנושות, וגם להם יש נקודת מגע עם האלוקיות. זה לא שאנחנו מנותקים מהמין האנושי. כמו שתלמיד חכם, הוא לא מנותק מעמי הארץ. הוא מושפע קצת מעמי הארץ, ועמי הארץ מושפעים קצת מתלמידי חכמים. זה טוב. אז ככה גם אנחנו והמין האנושי, האנושות, בעצם אפשר לומר שהאדם מורכב מנשמה וגוף, משני טבעים, ישראל מופקדים לבטא בצורה ברורה את הטבע האלוקי, אומות העולם מופקדים לבטא בצורה ברורה את הטבע הקיומי. לכן זה 70, הוא אומר. אומות העולם מהעולם הטבעי, לכן שבע. כי עולם הטבע הוא שבעת ימי בראשית. וכנגד שבעת ימי עולם הטבע, יש 70 אומות העולם. כנגד כל יום עשרה. זאת אומרת, 70 אומות זה מספר מייצג. מה זה בא לומר המספר הזה? הבאה מגוונת, עשירה, של צורכי הטבע האנושי. חוכמה בגויים, תאמין, מצוין, הם יותר טובים מאיתנו בנושא הזה. כותב הרב קוק באורות, אמר שנקרא מלחמת האמונות והדעות, אל תאמר שישראל יותר טובים מהאומות, לא נכון. יש הרבה נושאים שבהם העמים יותר טובים מאיתנו. בוודאי, זה לא הקטע שלנו. אנחנו לא אמורים להיות הכי טובים בכל התחומים. לפעמים יש יהודים ישראלים שיש להם איזה תסכול שאף פעם אנחנו לא מתקבלים לאולימפיאדה או על התחרות העולמית בכדורגל, נכון? אף פעם ישראל לא מגיעים לשם. איזה תסכול מתמיד, איזה מועקה לאומית מתמדת. תראה, אנחנו לא אמורים להיות טובים בכל הנושאים. זה בסדר. אפשר להשאיר כמה נושאים אחרים. אנחנו לא אמורים להיות הכי טובים בכל המישורים. זה לא הקטע שלנו. זה לא המיוחד, זה לא הנקודה של עם ישראל. יש 70 אומות העולם. הם אמורים לפתח המון נושאים, והם יודעים לעשות את זה מצוין. לא זו השליחות שלנו. השליחות שלנו, אומר המהר"ל, זה אומה יחידה שבאה לומר משהו אחר. על הטבע. השליחות המיוחדת שלנו זה לא משהו שאומות העולם לא יכולים לומר. זה כנגד השמיני. השמיני על הטבע. כן, שמיני, משהו שהוא לא בא מצרכי המציאות. שבע, תרבות, חברה, תעשייה, שנובעים מצרכי העולם. הצרכים של המציאות מכתיבים, יוצרים. שמונה, משהו שלא בא מהצרכים של המציאות. זה בא משמיים. זה בא מעולם אלוקי מוחלט. לא בגלל שצריך. לא בגלל שאי אפשר להסתדר. אפשר להסתדר מעולה. ואותו חיים מצוינים. חברתיים, משפטיים, כלכליים, תרבותיים. הכל נפלא. לא צריך תורה. התורה לא באה בגלל שחסר פה משהו. בהתנהלות של החיים. היא באה מעולם אחר. היא באה מצד שזה אמת אלוקית. מהשמיים. לא מהארץ. לא נסיבות הארץ מובילות לתורה. זה נקרא שמונה. המהר"ל יחזור על העיקרון הזה המון בפרקים הבאים. זה ציר מרכזי בספר. התורה שמונה. שמונה, כלומר, עם ישראל לא בא להוסיף לאנושות משהו שחסר להם ברובד התפקודי. ממש לא. בא לומר להפך, משהו אחר לגמרי, שלא בא מכאן. בא מעולם עליון, בא מהשמיים. שמונה, בא מעולם עתידני. שמונה זאת אומרת מחוץ למציאות. מה מבטא מהשמונה? כן, כי זה לא חלק מהימים. זה בא מעולם שהוא מחוץ לזמן. התורה היא מעל הזמן.
מה לשבת? שבת וכל
זה? לא, שבת. שבת זה בזכות העובדה שיש שמונה, אז אנחנו חוזרים אל העולם ומוצאים בו משהו אחר. זה שבת. בזכות העובדה שקיבלנו תורה, שמונה, שאנחנו באים לעולם ואומרים, רגע, רגע, רגע. צריך לומר פה משהו. העולם זה לא מה שאתם חושבים, זה עוד משהו אחר. זה נקרא שבת. זה אמירה של עולם השמונה בתוך הטבע. זה שבת. לא נתתו לגוי הארצות, לא ינחלתו לעובדי פסילים, במנוחתו לא ישכנו הרעילים. לישראל עמך נתתו. מה זה שבת? זה נגד הטבע. זה דבר שהוא נגד הטבע. זה לא נורמלי, שבת. יש לך יום חופשי בשבוע, ואתה מבזבז אותו. פשוט מבזבז אותו. כלום, לא עשית כלום. נגד הטבע. ולא רק זה, יום שישי שיכולת עוד לעשות משהו, גם אותו אתה מבזבז, כי תפכת אותו לערב שבת, שהוא כולו הכנות לשבת. יומיים בשבוע אתה מבזבז על כלום. על כלום. זה נגד הטבע. בשפה של אומות העולם, אם יש לך יום חופשי בשבוע, או שתלך לטייל, או שתעשה כושר, או שתעשה קניות, או שתחיל את ההשכלה שלך, לא יודע מה, תעשה משהו שיעזור לך בחיים. תתכנן, לא יודע, תיסע, תעשה משהו. כלום. שום דבר אתה לא עושה. זה לא משרת שום דבר מהעולם הזה. זה לא עונה על שום צורך בחיים. זאת אומרת שזה בא מהשמונה. רק בגלל שיש לנו שמונה, עולם אלוקי, אנחנו פתאום אומרים אמירה לא נורמלית בתוך המציאות, זה שבת. הגויים לא מבינים מה זה. יש להם שבעה ימים בשבוע, אבל אין להם שבת. אצלהם היום השביעי, זה היום סוף שבוע, מושג שאומות העולם המציאו, שנקרא סוף שבוע. מה זה סוף שבוע? זה יום מאוד חשוב. למה הוא חשוב? כל מה שאתה לא מספיק באמצע השבוע אתה עושה, זה יום שאתה מתעברר, מחליף כוחות, נח, מטייל. שבת שלנו זה יום ממש לא מוצלח. הוא לא פרקטי. מבחינת העולם הזה, לא פרקטי בכלל. כלום. איזה תועלת יש בו? לא עוזר בכלל. תבדוק דתיים. האם במוצאי שבת הם יותר רעננים ומלאי כוחות? תעשה בדיקה. האם יום ראשון בבוקר הדתיים יותר מלאים ורענני כוחות לקראת השבוע החדש, תעשה סקר דעת קהל, תראה שאלות. אז בשביל מה שבת הם שבת? לא יוצא מזה שום תועלת. להפך, מוצאי שבת, כולם בדיכאון. לא יודעים מה לעשות. הלך שבת, לא עושים עכשיו. זה לא עזר כלום לעולם הזה. זה לא נתן לנו שום שירות. זאת אומרת שהשבת היא לא משרתת את צרכי העולם הזה. היא באה מהשמונה. בסדר? זה המהות של תורה. תורה לא, אין מטרתה לספק משהו מצרכי האנושות. היא לא עוזרת שום דבר לארץ, היא אפילו מפריעה. היא מפריעה לארץ. כל הפרקים הבאים יעסקו בזה. היא לא עוזרת לענייני הארץ. היא משגעת את החיים בארץ. היא באה מהנשמה. לכן, עם ישראל, הוא מפריע. הוא לא עוזר לעולם האנושי, לתפקוד של האנושות. האנושות הייתה מסתדרת יותר טוב, וככה היא משוכנעת, בלי הנוכחות של עם ישראל. הם אומרים לנו את זה כל הזמן, שהיינו מסתדרים הרבה יותר טוב בלעדיכם. זאת תאומה על הטבע. לכן ראויה לישראל התורה שהיא על הטבע. מה זה התורה? היא נבראת קודם שנברא העולם הטבעי. זה ההגדרה. היא לא באה בעקבות המציאות. לאור המציאות. ממש לא. גם ישראל נבראו קודם שנברא העולם הטבעי. אותו דבר. אנחנו לא באנו מהמציאות, אנחנו לא אמורים לדבר בשפת המציאות. כל עניין התורה היא שמיני. זה, הטבע הוא מספר 7. אנחנו על הטבע זה 8. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם לא נורמלי. הוא עם שבה המהות שלו זה אחרת. כן? בא לדבר על נושאים אחרים לחלוטין. אם תספר לגוי מצוי שהיום עשרות אלפי יהודים, עשרות אלפי יהודים, משקיעים כל יום שעה ביום, שעה ביום, ללמוד מסכת יבמות. הוא מגיד שאנחנו עם מטורף, מטורף לגמרי. מי שלומד מסכת יבמות, מבין לאט לעם ישראל שהעם הזה הוא משוגע לחלוטין. משוגע לגמרי. עשרות דפים על הצרה של הצרה, של הערבה, של ההוא, שאם נפל ואולי ארבע, מקרים שלא היו ולא יהיו אף פעם. עולמות מטורפים. אתם משוגעים, אתם פשוט משוגעים. עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות אלפי אנשים, משקיעים כל יום זמן. משוגעים. אפילו תסביר לו משנה אחת במסכת יבמות, הוא כבר יזרוק אותך לכל הרוחות. אתם לומדים מסכת יבמות? דף יומי. אז תלמדו מסכת יבמות, זה חשוב מאוד. משוגעים. זאת אומרת שאנחנו עם לא שפוי. מה זאת אומרת לא שפוי? אנחנו לא באים בשם המציאות. אנחנו באים בשם הנשמה. הנשמה יש לה אמירות מיוחדות במינה. אלוקיות, רוחניות. שלא מגלל צרכי המציאות. זאת אומרת שעם ישראל באמת מבטא את המושג בן אדם. אם עם ישראל לא נמצא כאן, האדם לא מתבטא. אתם קרואים אדם, אומר רבי שמעון בר יוחאי. כמדומני שאומר את זה במסכת יבמות. אתם קרואים אדם. רק אנחנו. כי רק אנחנו מביעים הבאה שהיא לא מצד המציאות. לא המציאות דוחפת אליה. אלא מה? יש גם חלקים של המין האנושי. האנושות היא בעצם מחברת בינינו לבין הטבע. יוצרת איזו נקודת מגע בין ישראל לבין שאר הטבע. זה האנושות. 70 אומות. כי הם שייכים לטבע, אבל הם קצת מושפעים מאיתנו. קשורים אלינו קצת. אז דרכם יש מגע בין ישראל לבין הטבע. אתם קרואים אדם. רק ישראל נקראים בני אדם. לכך האומה הישראלית בחר השם יתברך לחלקו, והם הם התייחדו בפעולות אלוקיות, מצוות התורה, לפי מדרגת נפשם האלוקית. למה? כי יש להם טבע כזה. הם מוכנים לנבואה ורוח הקודש ולהשראת שכינה. הגויים לפי מעלתם, מה הנושא של אומות העולם? הטבע, שבע, ניתן להם שבע מצוות. מה זה שבע מצוות? שבע מצוות הכוונה, איך בכל זאת, למרות שאתם חיים בטבע, יש איזו השפעה מסוימת, קטנה קטנה, דקה, של העובדה שאתם קשורים לעם ישראל. כלומר, קשורים לאיזושהי אמירה אלוקית. משהו, איזה צבע, איזה משהו מהאמירה האלוקית, כי סוף סוף אתם גם בני אדם, ואנחנו חלק, עם ישראל הוא חלק מהאנושות, איזה השפעה דקה שעם ישראל משפיע על האנושות, טיפה, 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 שהטבע שלכם ייראה קצת יותר קשור לאלוקיות. שבע מצוות, אגב, אנחנו נראה בהמשך, כל המצוות לא תעשה. אין בהם עשה, אין התקדמות רוחנית, אלא רק שלא יהיה כזאת אנרכיה, שלא יהיה פראות, משהו, איזה סדר סביר במציאות, רק לא תעשה.
הטבע
שלנו,
הטבע של ישראלים, שאנחנו
התורה תזרום
לנו.
נכון. אלא מה? אנחנו מושפעים מאומות העולם.
עכשיו, אבל הגדרה של טבע היא לא... כאילו, אנחנו מושפעים מאומות העולם, אבל גם אותו דבר יכולים, כאילו, הגדרה של טבע, מה שאנחנו עושים באופן הכי טבעי שלנו. עכשיו מה שאנחנו עושים באופן טבעי, זה לא הטבע שלנו?
מה זה עכשיו? אנחנו, זה משפט.
עכשיו זה מה שה...
תשאל, על מי אתה מדבר?
על כל דבר שמושפעים מאומות העולם, אז...
בוא נקרא מסילת ישרים, רגע, יש פה מסילת ישרים, נקרא משפט ממנו, בהקדמה. סוף פרק א' של מסילת ישרים. בסדר? בשביל לסבר את האוזן. הוא כותב, סוף פרק א', בסדר? על ידי המצוות, הוא אומר, אם אדם מקיים את המצוות, בסדר? כמו שצריך, וכל פנייתו רק לבורא יתברך. זאת אומרת, הוא מקיים מצוות, וראה זה הנושא שלו בחיים. אז, הוא שובר את המחיצות, וימשך אחריו, אחריו יתברך, כברזל אחר אבן השואבת. וירדוף אחרי כל מה שהוא אמצעי לקרבת אלוקים. כמו שנאמר בתהילים, דווקא נפשי אחריך. או כמו ששלמה אומר בשיר השירים, אחריך נרוצה. זאת אומרת, מצב נורמלי של יהודי, כמו מצב התשרים, התמגנטות. מתמגנט. רץ, דווקא נפשי אחריך. אחריך נרוצה. או כמו שהוא כותב, המשך הספר, מצב נורמלי של יהודי, אומר הושע, נדעה נרדפה לדעת את השם. נרדפה לדעת את השם. זה מצב נורמלי של יהודי. אלא, שבשביל זה צריכים להיפרד מההשפעות של אומות העולם. ההשפעות של אומות העולם, השפעות תרבותיות עלינו, לא מאפשרות לטבע שלנו להתפרץ. על זה המחאה, זאת המחאה של משה רבנו. למה אתם מושפעים מאומות העולם? זה הנורמליות, כך אומר. צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי. נחשפה קלטה נפשי לחצרות השם. זה דוד המלך. מה זה דוד המלך? המייצג המובהק של לאומיות ישראלית, של ישראל, ככה עם ישראל אמור לראות. מייצג נאמן של זהות ישראלית. אלא מה? אנחנו מושפעים מאומות העולם. אז כל הספר הזה ועוד ספרים אחרים שכמותו בא לחדד לנו לא להיות מושפעים. ואלף בית שלא להיות מושפעים מאומות העולם זה להיפרד במחשבה הפרגמטית. כל עוד המחשבה היא שהרוח באה, או השכל, או האנושיות, באה בשביל לענות על צרכי החיים, אתה עדיין חושב כמו מות העולם, אתה לא תגיע למקום הנכון. זה המוטו של הספר. כל עד אתה בא למצוות, בחשיבה גויית, כלומר, חשיבה שאומרת, מה המצוות עוזרות לי בהתנהלות של החיים? איזה צורך הן מספקות לי פה? איזה בעיה הן פותרות לי פעם? בארץ? אתה לא תזרום, זה לא יזרום. כי אתה עדיין בא אל העולם, אל התורה, במחשבה של שבעי אומות העולם. המטרה של הספר זה להיפרד. להיפרד מהחשיבה של אומות העולם, ואז המצוות יזרמו לך. למה? כי הטבע הישראלי יצוף. הוא אומר, זה בטבע שלנו נבואה ברוח הקודש. זאת אומרת שיהודי מתלהב, אומר הרב קוק באורות, סוף מהלך הידיעות. בסוף אורות יש מאמר שנקרא, באמצע אורות, מהלך הידיעות. בסוף המאמר הוא אומר, שמצב נורמלי של עם ישראל, שהוא יותר מתלהב, ממצוות לא הגיוניות. זה המצב הנורמלי של עם ישראל, הרב כותב. שהוא הרבה יותר מתלהב ממצוות לא הגיוניות, מאשר ממצוות הגיוניות. כי מצוות הגיוניות, מה זה הגיוניות? כוונה שגם האנושות רואה בהם תועלת. כן, זה לא הקטע שלנו. איפה, ממה אנחנו מתלהבים? על מה אנחנו, על זה מסתערים בכל הכוח? מה נמשך ליבנו? ללא הגיוני. שם אנחנו מוצאים את הישראליות, כך הוא כותב. שם אנחנו מוצאים את הישראליות שלנו. אז ססון זה מילה. מתי היהודים שמחים? בברית מילה. תורף. שם אנחנו הכי מאושרים. ברית מילה. מדהים. תפילי. כל מיני דברים כאלו. ומצוות, דווקא המצוות הלא הגיוניות, כלומר לא הגיוניות כוונה שהן לא מתבקשות מהמין האנושי, שלא ברור איזה צורך הן באות, איזה צורך הן נותנות פה בחיים, היה אפשר להסתדר בלעדיהם מצוין, דווקא בהם אנחנו מתלהבים. במילים אחרות, אני מסיים בזה את השיעור כי אני צריך ללכת, אם חבר שלך, לא דתי, נוסע לחול, והוא רוצה להרגיש ישראלי, אז מה הוא עושה? הולך לבית חב"ד. הולך לשמור, הולך לשבת. הולך לאכול אוכל כשר. מחפש אוכל כשר. מחפש חנוכיה. מחפש מצה. זאת אומרת, כשאדם רוצה להרגיש את הישראליות, זה דווקא, תגיד לו, מה אתה רוצה? תשיב עבדה. אתה רוצה להרגיש ישראלי? תעזור לחברים שלך. לא, 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 לא מרווה. הוא צריך לשמוע קידוש בליל שבת. וככה הוא מרגיש את הישראליות שלו. לא מהמקום הדתי, המקום הישראלי. אנחנו מקדימים את המאוחר. טוב, בעזרת השם, בשורות טובות.